ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הימים ימי בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, ימי שלושת השבועות. והאמת שבקושי אנחנו פוגשים אותם, יש איסור להתחתן בשלושת השבועות, זה לא כל כך נוגע אלינו. אולי יש מישהו שצריך להתחתן, אבל רוב הציבור לא נמצא במקום הזה. יש איסור יותר קרוב, לא לשמוע מוזיקה, זה יותר קרוב אלינו. מצאו לזה פתרון במקומות שרוצים לשמור, שומעים מוזיקה ווקלית. נשאלתי אמש על ידי נערה בת מצווה, האם אפשר לקיים ריקודים? אבל האמת שבקושי אנחנו נפגשים עם שלושת השבועות. והאמת היא שהשאלה היא לא על שלושת השבועות, כי השאלה היא על כל השנה. בשולחן ערוך, אחרי הלכות תשעה באב, יש הלכות שנוהגות בכל השנה בצער על ירושלים ומה שנדרש כל יהודי. האמת שאסור לשמוע מוזיקה כל השנה. מה? אחר יש מחפשים מטרים, שלמה זלמן, רב אוירבך, מה שכולם היום זקוקים לחיזוק והתמיכה הנפשית, אז בכל השנה יותר מקילים, וגם שם לא כל דבר מותר. אנחנו נפגשים בהלכה, ויש רבים שעושים. יהודי נכנס לבית שלו, צריך לראות אמה על אמה מולו, חשופה, לא מסוידת. להיכנס הביתה, הוא זוכר, הבית שלי שלם, אבל הבית של הקדוש ברוך הוא לא בנוי. בוודאי יש תביעה עליונה עלינו. בסוף ספר שמואל מסופר על חרון אף שהיה בישראל, ורשי כותב במקום, לא ידעתי על מה. רשי הענב בקבעי גרב מסכת ברכות עורך רשימה ארוכה איפה רשי כותב אני לא יודע. רשי הענק יודע לומר אני לא יודע, לא ידעתי על מה. והרמב"ן בפרשת קורח מתמודד עם השאלה ואומר מה שכתב הרד"ק במקום, מה שיש מדרש מפורש בשוחר טוב, והוא לא ראה את זה. והרמב"ן אומר שהוא חושב שהסיבה לאחרון אף הנורא שהיה בישראל זה משום שנכנסו לארץ, ישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו, ולא חשבו על בית השם והתעצלו בבניין המקדש. אם נחשוב לעצמנו, אנחנו בישיבת הכותל פועלים כפסק גדולי הדור והדורות ולא עולים להר הבית, כפסק הרבנות הראשית אנחנו לא בונים את המקדש, אנחנו מתפעלים מרעיונות וחינוך במכון המקדש לחנך, אבל אנחנו יודעים שרבותינו מורים לנו איך לנהוג בעניין הזה. אז מה כן? כל כך אני מבין את אלה שהלב שלהם באמת באמת כואב להם והם רוצים לעלות להר הבית. איזה יופי השם, אנחנו היינו רוצים, אבל הלכה אומרת לא, מה לעשות. אז מה כן? ידועים דברי הכוזרי רבי יהודה לוי, גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה. אולי עכשיו אנחנו מנסים לעורר את זה קצת. ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בו תקוותינו. זה שאנחנו מדברים על זה וחושבים עכשיו ומקשיבים לזה, זה מקרב את זמן הגאולה ובעניין המקדש. כמו שנאמר, תקום חצות, זה מופיע, אתה תקום תרחם ציון כי את לכן אינה עקיבה מועד. ריבונו של עולם, רחם ציון, הגיע הזמן. למה? איזה זמן? משיך דוד המלך ואומר, כי רצו אבניה, כי רצו בניה, עבדיך את אבניה, ואת הפרה יכוננו. גרים בשמעון הצדיק, וגרים במעלה הזיתים, ובקדמת ציון, ובירושלים, ובארץ ישראל, מיישבים את הארץ, יהודה ושומרון, ובכל מקום. זה מקרב את בו תקוותינו. משיך הכוזרי ואומר, זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה, כל כך ירצו עד אשר יכוננו את אבניה ואת הפרה, יהיו מוכנים לגור ברובע היהודי גם בדירה קטנה עם משפחה גדולה, אבל להאחז בירושלים. ברוך השם, רבים עושים את זה נפלא מאוד. צריך להוסיף בבניין ירושלים, צריך להאחז בה, צריך לבנות אותה. הדברים תלויים בהתארות הדלטטה. כך אומר הזוהר הקדוש, היא לא מתארין לטטה, לא מתארין לאילה. אם לא מתעוררים למטה, גם למעלה לא מתעוררים. כך שמעתי פעמים רבות מהרב בן ציון פריימן, שתכף נזכיר אותו. ובהתארות הדלטטה, אם אנחנו, אני בחור בשיעור א', בהתארות הדלטטה, איתר לאילה, גם בשמיים מתעוררים. אם אני מתעורר כאן בישיבת הכותל, יש מקום לדון מה אנחנו צריכים לעשות במעשה. ודאי כבר אמרתי, כמה שיותר לבוא ולאחז ולגור כאן, לגור בירושלים, כל דירה בירושלים, כל אחיזה בירושלים מקרבת. וברוך השם, השנה ישיבת הכותל צעדה קדימה בעניין. אנחנו עוררנו את נושא ירושלים. בישיבה פעלה שנה שלמה תוכנית ירושלים. נגיע ישר כוח גדול הרב גדי שהפעיל אותה. התחלנו לזוז, גם בשמיים זזים יותר. ובעזרת השם, אנחנו בשנה הבאה עלינו לטובה, ובשנים הבאות אנחנו נתקדם במדרגה הרבה יותר גדולה בתחום הזה. בישיבה שלנו אנחנו כבר בונים את תוכניות העתיד של לברר יותר בתוכנו את עניין ירושלים. אבל בוודאי צריך להתפלל. הרמח"ל במסילת ישרים, שהוא ספר הבסיס בעבודת השם, תמיד אנחנו אומרים מסילת ישרים, מסילת ישרים, כל בחור שבא בשערי ישיבה ודאי בשיעור א' שהוא מתחיל צריך לסיים לפחות פעם אחת הספר במהלך השנה. מי שעוד לא הספיק, יש עוד ימים רבים עד סוף הזמן. מסילת ישרים, הדרך, המסילה. ושם בפרק י"ט אנחנו הרי עוסקים בנושא תפילה בזמן קיץ, ועסקנו בפעם הקודמת בכוונה בתפילה, והוא כותב על עניין הכוונה, והכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה, היא שיהיה אדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. מי שבמדרגה הגבוהה, זה מה שהכי אכפת לו. הוא קם באמצע הלילה, אפשר לרדת ולראות יהודים יושבים ובוכים על הרצפה, הכרנו, ראינו יהודים כאלה. אכפת, זה כבוד לאבינו שבשמיים, שאיך נראה מקום שבו שכינה שורה ולא זזה שכינה. וזה יהיה אחרי שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו, ומצטער על כל מה שימעט ממנו. אדם יהיה לו אכפת. ועל הדבר הזה הוא מביא פה תנא דבי אליהו מופלא. אבל אם לא רואים אנשים, לא מבינים. ואני אקדים בסיפור. כמה פעמים ראינו את הרב בן ציון פריימן, זכר צדיק לברכה, איך הוא היה מתנח כמה הנחות על ירושלים. בהספד של הרב עדס, ראש ישיבת כל יעקב, עליו אני קורא מתוך ההספד, הוא אמר כך, אמנם זה כתוב בספר כל מציון אחד הרבנים, אבל אני זוכר מי אמר את זה. בשעתו גר ביר שכונת בית וגן בירושלים הרב בן ציון, ראיתיו פעם שעיניו נפוחות, ומי זוכר עכשיו אם זה היה במוצאי יום כיפור, במוצאי תשעה באב. לשאלתי, רב בן ציון, מה קרה לעיניים שלך? הוא ענה, מתי? מתי כבר השכינה תצא מהגלות? והתחיל שוב לבכות. ואת האיש הגדול הזה אנחנו מלווים, זה אחד מהדברים שהוא אמר בלוויה, וזה כל כך מתחבר אצלי לתנא דבי אליהו המפורסם. אמרו בתנא דבי אליהו זכור לטוב, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו. הוא מתהווה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. כזה היה הרב פריימן. אבל אפשר שאנחנו נחשוב, טוב, זה מדרגת החסידות, אני בסך הכל אדם פשוט, ברוך השם אני גומר מסכת מכות לפחות פעם אחת עד סוף שבוע הבא בירושלים. זה עניין של הרב נמצא שעומד שעות, שהם יריך אמר בשנותיו בטוב, רואים אותו, ראינו אותו שעות עומד ומתבונן אל מקום המקדש, מה הוא חושב בדקות האלה, בשעות האלה, לא יודע. אני יכול רק לשער, אולי, אולי, אולי. אבל המסילת ישרים ממשיך לדבר גם אלינו. ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני, שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, טוב, זה הרב פריימן, ייבדל לשנים ארוכות, הרב נבנצל, אבל אני... מפני תפילתי יכנסו הגלויות ותצמח הישועה. ואם אני אגיד לירושלים מלכה ברחמים תשוב, משהו ישתנה? תשובתו בצידו כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי. ואנחנו יודעים שערך היחיד הוא כזה שמחללים עליו יום כיפור, שחל בשבת ועולים להר הבית עם אמבולנס כדי להציל אפילו אדם. כך פסק מורינו הרב נמצא. לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם, הוא כבר נחת רוח ולפניו יתברך. חזון איש כותב באיזה מקום, מה התפקיד שלנו בחיים? אם נגדיר בשורה אחת, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הוא כבר נחת רוח ולפניו יתברך, שיהיו בניו מתבקשים ומתפללים על זאת. מתפללים, מתפללים ולא רואים. ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שלא יהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה. זאת אומרת, זו חובתנו. ועד הקו שדרחמן עליו אלך, אמרו לך תעשה. אז מה כן? מה כן? אנחנו מתפלים לפחות שלוש פעמים לירושלים עירך ורחמים תשוב בכל יום. אנחנו נוטלים ידיים בני ירושלים עיר הקודש, אוכלים חתיכה אחת הוא גם מסכנה בגודל כפסול, דרוג עלי אחד אוכלים. מבקשים על המזבח, על בית המקדש. זה מה זה יהודי? איך אומר מורי ורבי רבי יעקב? במינימום מבקשים על המקסימום. אבל השאלה היא, ואני אומר מתוך נהמת ליבי, האם באמת זה חסר לנו? ברוך השם, יש רכבת מהירה לירושלים, ובונים, והגורנים, בכל העיר, ושכונות, ומה לא, ברוך השם, ברוך השם, כל טוב. הרב זצ"ל כותב בהקדמה למוסר אביך, אם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל לבניין ירושלים והתפילה היא דווקא מגירות הלב? כשמרגיש שהוא חסר בדבר, כך דיברנו בשבוע שעבר, צריך כוונה. אם אדם לא מרגיש חסר, אם הוא צמא, הוא ירוץ לקנות בקבוק מים. אבל אם הוא לא מרגיש שהוא צמא, זאת אומרת שצריך במקום שלומדים תורה ללמוד את עניין ירושלים. כן, תוכנית ירושלים, דברים שעוסקים בירושלים, להבין את מעלת עניין ארץ ישראל, את עניין ירושלים. מה חסר לנו? ולמה זה חסר לנו? כי כמו שאמרנו, לכאורה ירושלים בנויה. הבקשה שאנחנו מבקשים בתפילה בלשון נוס הספרד או הספרדים, ירושלים ירחה ותבנה ירושלים, זה על הצד של הבניין החומרי, אבל בעיקר זה ותשכון בתוכה כאשר דיברת. מה חסר לנו? מתי השכינה תצא מהגלות? מתי לא יהיה כזה ביזיון? מתי נשקיף מהחלון של הישיבה ומקום לראות זהב של גויים הרלים? אפילו אם שהם עושים מה שהם עושים הם הרלים, נראה כאן מקדש בתפארתו מבית המדרש של הישיבה. חסר לנו? לא יודע, הוא מדבר עליי. מתי? צריך עבודה, אבל זה מבקשים ותשכון בתוכה כאשר דיברת. השראת שכינה, והשראת שכינה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המקדש הוא מקור השראת שכינה על ידי לבבות ישראל. ואת זה אומר הנביא זכריה, כתוב בישיבת הכותל, שבתי לירושלים ברחמים. ברוך השם רואים את זה, אבל הנביא ממשיך ואומר, ביתי ייבנה בה. זו עבודת הימים הללו. ההלכה אמרה מה צריך לעשות, אבל נראה זה שגם הצום והכל זה מבחינת קראו לבבכם ועל בגדיכם, שבאמת לנסות לעורר, לדבר על עצמי, להרגיש את ימי בין המצרים, להתעורר קצת. המשנה ברורה, החפץ חיים בעצמו, הוא כותב בהלכות הימים הללו שראוי, כך כתוב בלוח, להגיד תיקון חצות בצהריים. שלח לי רבו הדבובי, יש היום מייל נפלא, איך ידעת שאני רוצה לדבר על זה, שיערת, שלח לי באמצע הלילה, אחרי שהדברים כבר היו כתובים, דברים שכתב הרב שטיינמן זצ"ל, פה עוד כתוב שליטה. איך מי שלא רגיל לא אומר כל השנה תיקון חצות, מן הראוי שבשלושת השבועות ככה יומה, וככה היה מנהג בחול, וכך הוא אומר שראוי לעשות, ואמר רבינו לצלם בסדר תיקון חצות ולחלק. ראיתי את זה כבר, הדברים היו מצולמים בישיבה קודם שראיתי. זכינו, על שולחני היה מונח כל התקופה תיקון חצות. אנחנו חשבנו, אנחנו רחוקים מתיקון חצות לצערי הגדול. אני משער שיש בני עלייה בישיבה שיודעים לכותל לפחות מדי פעם, מצטרפים לאיזה תיקון חצות או מתבוננים, או אולי בימי בין המצרים, שהמשנה ברורה בעצמו לא אמר כל השנה, אבל בימי בין המצרים תיקון חצות, תיקון רחל הוא נהג לומר. אז אנחנו חשבנו שנעשה משהו, תכף יחולקו דפים עם שני מזמורים מזמורי תהילים, על נהרות בבל, במזמור ע"ט, מתוך תיקון חצות. ראינו כך אצל רבותינו, שטוב לומר קצר, אבל משהו יהיה. יש לנו בסך הכל 8 ימי חולין בבית המדרש כאן, עד 9 באב, עד 10 באב, הלוואי שיהיה יום ששון ושמחה. אנחנו אחרי מנחה נאמר פרק אחד מהשניים בכל יום בבית המדרש שלנו. למה בבית המדרש שלנו? כי מי חוץ מאיתנו עומד כאן ורואה את הביזיון ואת כבוד שמיים? מי רואה את זה חוץ מאיתנו? כמה אנשים רואים חוץ מאיתנו? נגיד את זה כך, בכל תפילה נזוז לחלון מפה משם. לכן הישיבה שלנו שזכתה, אולי גם אנחנו מחויבים יותר, ובעזרת השם יהיה הדבר לרצון, נחת רוח יהיה לפניו, שבישיבת הכותל יתעוררו להוסיף פרק תהילים בימים הללו. בעזרת השם יקרב הדבר את בוא תקוותינו.